תורה זין. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אנחנו אם כן, אני חושב שכבר התחלנו את זה, לא? כן, ודאי התחלנו. התחלנו כבר, אני חושב שאת כל הפסקה הראשונה. מה? הגענו כבר לסימן ב'. טוב, אם הגענו כבר לסימן ב', אז נקרא את סימן א' בזריזות. כי הכל כבר ברור. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אמרו חז"ל, ושבו אישה לאיש. כן? לפניהם, כלומר, האנשים והנשים, ואיתה במחילתה, יכול יהיו התלמידים לומדים ואינם מבינים, כן? אולי צריך שהתלמידים ילמדו גם אם הם לא מבינים, תלמוד לא, כלומר, שהמורה לא אכפת לו מה אומרים התלמידים, תלמוד לומר אשר תשים לפניהם. מה זה לפניהם? עורכם לפניהם. כשולחן ערוך. שכשהשולחן הוא ערוך, האדם לא צריך עכשיו לחפש את כל המאכלים, את כל הכלים, הכל ערוך לפניו. מכאן שיש מצווה לרב להסביר באופן שהתלמיד יבין. אז זה חידוש, זה מובן מאליו, בשביל מה האדם מלמד? כדי שהתלמיד יבין, אז מה החידוש? אלא הכוונה, החידוש הוא שהתורה היא ביסודה נועדה לתלמיד. כלומר, בעוד ש... אדם לא, למשל כשאדם עוסק בחוכמה, החוכמה לא נועדה לתלמיד, אלא מי שזוכה ללמוד מבין, מי שלא זוכה החוכמה נשארת. כמו שלמשל הנוסחאות של תורת היחסות, למשל T שווה שורש של 1 חלקי 1 מינוס V בריבוע חלקי C בריבוע, או F שווה MA חלקי 1 מינוס V בריבוע חלקי C בריבוע וזה. כל הנוסחאות האלה, הכתובות על החולצת T של אחד התלמידים כאן, כל הנוסחאות האלה הן אמת מצד עצמן. כלומר, זה היה תמיד נכון גם לפני שבני האדם, איינשטיין ביניהם, גילו את הנוסחאות האלה. תמיד הנוסחאות האלה היו נכונות. אבל ביום מן הימים יש גם בני האדם שהשיגו את החוכמה הזאת. אבל החוכמה תמיד הייתה. מה שאין כן התורה, שהתורה איננה חוכמה, התורה היא דיבור. ויאמר השם, ויאמר אלוהים יהי אור. כלומר, כאן יש פנייה של הרצון אל מישהו. דיבור תמיד פונה אל מישהו, אם אין למי לפנות אין דיבור. במילים אחרות, חלק מהגדרת התורה זה המקבל. ולכן, זה שצריך שהתלמיד יבין, זה לא רק בגלל שיש סימפתיה לתלמידים, אלא זה בגלל שזה חלק עצמי של התורה עצמה. מובן? כלומר, יש בתורה משהו שאגב, רב נחמן כבר חזר על זה כמה פעמים. יש הבדל בין חוכמה של אחוריים לחוכמה של פנים. חוכמה של אחוריים היא חוכמה סתמית, שאיננה פונה אל מישהו, מה שאין כן, חוכמת פנים, שיש בה הארת פנים, חוכמה שמגלה את מי שאמר והיה העולם, כלומר, הרצון שקדם לחוכמה. עד כאן ברור? לא רואים שדיברנו עליהם כמה פעמים, מה אתה רוצה? לפי זה, עם ישראל הוא הכרח המציאות. כלומר, אם יש, כלומר, זה המהר"ל מסביר. אחת הסיבות של בחירת ישראל זה שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לו למי לתת את התורה שלו. כלומר, בשביל התורה חייב שיהיה ישראל, כי למי ייתן? בואו. כלומר, פה המקבל הוא הכרחי. אז כשאומרים שעם ישראל מוכרח המציאות, צריך להבין באיזה מדרגה מדובר. מאז שהחליט לברוא, אז ישראל מוכרחים המציאות. מה? נכון, ותורה נון ב' הוא מדבר על זה. הלאה, דע, כי עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה, כמו שכתוב, תבואי תשורי מראש המנה. זאת אומרת, כמו שאומרים במדרש, אין הגלויות מתקבצות אלא בשביל האמונה, שנאמר, איתי מלבנון, תבואי תשורי מראש המנה. זאת אומרת, בגלל האמונה מתקבצות הגלויות. במילים אחרות, יש יחס בין גאולה לבין אמונה. מהו היחס? פשוט מאוד. האמונה, בניגוד למקובל למשל בדתות החיצוניות ליהדות, בנצרות במיוחד, האמונה שם נתפסת בתור מעשה לא רציונלי. אדם נפגש עם תכנים שהוא לא יכול להבין אותם, אז הוא מאמין בהם. מה שאין כן ביהדות, שאמונה זה משון אמנה, שייכות, חיבור. מה שאני מחובר אליו, אני מאמין בו, כי אני מחובר אל זה. אז אם כך, גאולה, עם מצב שבו אני מחובר אל התכנים שאני מאמין בהם, ולכן יש יחס בין אמונה לבין גאולה, והיעדר האמונה יש לו יחס עם הגלות. כלומר, מהי הגלות? הגלות היא גלות האמונה, שיש מצב של הסתר פנים, אין ידיעת האלוהות באמת. כלומר, זה כבר בערך 2400 שנה, שאין יותר גילוי אלוהות בעולם. והמצב הזה יוצר מצב אבסורדי, שבתוך עולם שבו אי אפשר להאמין, יש עדיין אנשים שקוראים לעצמם מאמינים. ואז המאמינים האלה, בתוך עולם שבו יש כיסוי, בעולם שבו יש הסתר פנים, סילוק שכינה, האנשים האלה הם משוגעים. זאת אומרת, הם מיסטיים, מאמינים באמונות תפלות בסופו של דבר. איך אפשר להאמין בעולם שבו אין גילוי אלוהי? מובנת הבעיה. ולכן, בכל הדתות, אנחנו רואים תופעות, הייתי אומר, פתולוגיות, כן, של המאמינים. שהמאמינים מתלבשים בכל מיני בגדים מיוחדים, עושים תקסים ומוזיקה מיוחדת, וכל מיני דאווינים כאלה, מה שנקרא בשפה הלועזית ירטיזם, כן? זה בא מיוונית ירוס. ירוס, מה זה? קדוש. אז ירטיזם, הכוונה, התנהגות של אנשי קודש. יש פה משהו לא נורמלי, לא חי, לא טבעי. מה שאין כן ביהדות, אצלנו הכל בסדר, הכל טבעי, הכל נורמלי. למה? לא בגלל שאנחנו נורמליים, אלא בגלל שאנחנו זוכרים. כלומר, אנחנו זוכרים שפעם העולם היה נורמלי. ולכן אנחנו מתנהגים על פי איזושהי ידיעה של משהו שאנחנו יודעים שהוא לא חי כעת, אבל פעם היה חי, וגם עתיד להיות חי. כן? כלומר, אנחנו באיזה מין סוגריים ארוכות. אחרי אפשר לומר שהמצב של היעדר האמונה הוא המצב הנורמלי בזמן הגלות. כשאין גילוי שכינה, האתאיזם זה הדבר הצפוי, ההגיוני. אבל במצב של גילוי שכינה אין אתאיסטים, בגלל שיש מציאות. רואים את ההערה האלוהית הגלויה בעולם. כן. לא, הגילוי זה הנבואה. למשל, אנחנו רואים דבר תמוה מאוד, שבימי קדם, למשל, אני מתכוון בעת העתיקה מאוד, לפני יוון הקלאסית, לא היו בעולם אתאיסטים. זאת באמת, אפשר לברר אותו, איך זה? היו בעולם עובדי עבודה זרה, מכל הסוגים, היו גם נביאי ישראל, וגם הם דיברו, אבל לא מצאנו אתאיסט אחד. איך זה? מה, אנשים לא היו מספיק מפותחים אינטלקטואלית כדי לחשוב את המחשבה האתאיסטית? אלא שאי אפשר היה להיות אתאיסט, זאת אומרת שיש גילוי שכינה. איזה מטורף יגיד דבר כזה. מובן? מה שאין כן, מאז שנסתלקה השכינה, אז האתאיזם הוא הדבר ההגיוני, הצפוי, הנורמלי. והמאמינים הם או מטורפים, כפי שמצוי אצל אומות העולם, או בעלי זיכרון כמו היהודים. מובן? כן. מה עושה אותנו בעלי זיכרון? יש לנו מזל גדול. כי ההתגלות שהייתה אצל הקדמונים, אצל אומות העולם, הייתה התגלות מפוצלת. האור היה שבור. ולכן זה הופיע בתור פוליתאיזם, ריבוי אלים. ולכן ברגע שנסתלק אור השכינה, לא היה מה שיחיה את זה מבחינה רעיונית. ולכן בני אדם אמרו, אם כך, אבותינו דיברו שטויות. כמו שקראנו בהפטרה של שבוע שעבר, שאומר ירמיהו, השם עוזי ומה עוזי. אליך יבואו כל מלכי ארץ, למור, שקר נחלו אבותינו, הבל המה ון במועיל. מה שאין כן אצלנו, שבזמן ההתגלות, האור האלוהי היה מאוחד, אז הוא היה אותנטי. לכן גם כשנסתלק מאיתנו, השאיר את חותם הזיכרון שלו. מובן? זה דבר שצריך לשים לב אליו, אבל זה נכון. כלומר, יש לנו זיכרון שאצלנו זה לא היה בלוף, אצלנו זה היה אמיתי, לכן זה נשאר. יש אצל אומות העולם, הרבה פעמים החוויה הדתית, מה שהם מכנים, זה סוג של חוויה אסתטית, של יופי. מספרים ככה, זה ישראל אלדד, פרופסור ישראל אלדד, זכרונו לברכה, אומר ככה, שבזמן פריקלס ביוון. מתי חי פריקלס? בסיום הנבואה. בערך בתקופה של סיום הנבואה אצלנו. פריקלס, הוא היה המנהיג הגדול של אתונה, הוא זה שהפך את אתונה לעיר היפה ביוון, עיר של חכמים וסופרים וכו'. אז בצורה ציורית, פרופסור אלדד אומר, הוא נכנס, שפריקלס נכנס למקדשים באגורה של אתונה, הוא אומר, וואו, קלוס. מה זה קלוס? יפה. כן, קלוס ביוונית זה יפה. קליגרפיה. כן? אומר קלוס, קלוס, קלוס. ואז באותו זמן היה בירושלים יהודי בשם עזרא הסופר, הוא נכנס למקדש ואמר קדוש, קדוש, קדוש. יש איפה שזה אור ואיפה שזה חי. טוב, בואו נמשיך. דע כי, אז עכשיו זה יותר מובן מה שאומר כאן, שהגלות היא גלות האמונה. זה מובן הדבר הזה. כלומר, המאמין בזמן הגלות הוא מסוגל לאמונה אדירה, אבל מצד שני הוא קצת לא נורמלי. אגב, מעניין מאוד שהיהודים בזמן הגלות הצליחו להיות מאמינים גדולים. שמתם לב לזה, כן? מאוד מאוד מאמינים. הם האמינו במציאות שהייתה ההפך הגמור ממה שהם ראו. הם חיו בתוך גהינם של יום ולילה, וכל יום הם אמרו בתפילה, אשרנו מה טוב חלקנו. אחר כך היהודים יוצאים מן הגלות, מגיעים למדינת ישראל, מפסיקים להאמין. למה? כי זה כבר לא הזמן של האמונה. ואמונתך מתי? בלילות. אבל ביום אתה לא רוצה אמונה, אתה רוצה לראות את המציאות, אמת ויציב, לא אמת ואמונה. כלומר, האמונה היא מבחינה מסוימת, דווקא שייכת לגלות, אבל התוכן של האמונה זה דווקא החוויה הארץ ישראלית. במובן, מה שאני אומר כאן. אז זה כדי להסביר כאן רב נחמן, דע כי עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון האמונה, כמו שכתוב תבואי תשורי מראש המנה, ואמונה הוא בחינת תפילה. כמו שכתוב, והיא ידיו אמונה, ותרגומו פרישן בצלו. וזה בחינת, אז זאת אומרת שכשיש אמונה יש גם תפילה. במובן? וזה בחינת ניסים למעלה מהטבע, כי התפילה למעלה מהטבע, כלומר, להתפלל זה בעצם מעשה ניסי באופן בסיסי, נכון? מה אני מבקש בתפילה? אני מבקש נס. לפי הרפואה פלוני חולה. אבל אני מתפלל שיהיה בריא. אז מה אתה רוצה? נס. נכון? לכן הוא אומר, כי הטבע מחייב כן, והתפילה משנה הטבע, וזהו דבר נס. ולזה צריך אמונה שיאמין שיש מחדש, כלומר שהקדוש ברוך הוא המחדש, ובידו לחדש דבר כרצונו. ועיקר אמונה בחינת תפילה, בחינת ניסים, אינו אלא בארץ ישראל. כמו שכתוב, שכון ארץ רואה אמונה. ושם, בארץ ישראל, עיקר עליית התפילות, כמו שכתוב, וזה שער השמיים. ובשביל זה, כשפגם אברהם בבמה עדע, שהוא שאל שאלה של לכאורה חסרון אמונה. בשבוע שעבר עסקנו בשאלה איך ייתכן שיש חסרון אמונה אצל גדול המאמינים, אבל זה נושא אחר. במה ידע? ובזה פגם בירושת הארץ, שהיא בחינת אמונה, בחינת תפילה. עד בעקבות כך היה גלות מצרים. ודווקא יעקב ובניו ירדו מצרים. למה? כי הם בחינת 12 נוסחאות התפילה. כן, דיברנו על זה ש12 השבטים כנגד 12 נוסחאות של תפילה. וכיוון שהתפילה היא אמונה, לכן השבטים יורדים אל הגלות, והוריד אותם בגלות, ומצרים הוא היפוך. הניסים, כמו שכתוב, ומצרים נסים לקראתו, שאין שם מקום הניסים, ואין שם מקום תפילה. כן, דיברנו על זה שגלות מצרים הייתה איזה מין העקה על הנפש האנושית, ועל הנפש הישראלית בפרט, כי מצרים הייתה תרבות שהייתה מיוסדת על הכרת ההכרח. אין תרבות. לפי שיטת מצרים, חירות. ודיברנו על זה בערך החלומות של פרעה, נכון? דיברנו, נכון? אם אני לא טועה, נכון דיברנו? אוקיי. אני פשוט עושה את זה מהר, כיוון שזה דברים שכבר ראינו, אז אני פשוט, רק כדי להזכיר לעצמי בעיקר, אתם כבר גאונים, יודעים הכל. טוב, ואין שם מקום תפילה, כמו שכתוב, היה קצתי את העיר, אפרוס את כפיי, וכל הגלויות מכונים בשם מצרים, על שם שהם מצרים לישראל. הם מצרים גם בזה שעושים לנו צרות, גם בזה שהם מצרים את הצינורות של הלב, של האמונה. וכשפוגבים באמונה, בתפילה, בארץ ישראל, הוא יורד לגלות. הם רואים שרב נחמן קושר את כל העניינים כאחד. וזהו שאמרו חז"ל. אגב, יש פעם, אני זוכר, היה איזה אדם שנפסה במשרת רבנות, כשהתחילה האינטיפאדה השנייה, הוא ירד לחוץ לארץ, הוא וכל הקהילה שלו. למה? הוא אמר, אסור לגור בארץ ישראל, כי זה מסוכן. אסור. פיקוח נפש. פיקוח נפש. מי שלא יורד, הוא עובר על דברי תורה. אתם רואים מה לפעמים, מרוב חריפות אינטלקטואלית, איך אנשים יכולים לפרש את התורה, או להשתמש בתורה, כדי להצדיק את חוסר האמונה שלהם. יש דברים כאלה. וזהו שאמרו חז"ל, אין משיח בן דוד בא, אלא עד שתכלה פרוטה מן הכיס. מה זה כיס? כיס זה אפיקורסות. למה? כי כיס זה מקום הכיסוי, הכיס נקרא כיס בגלל הכיסוי, על שם שהוא מכסה. היינו שיכלו האפיקורסים, שאין להם אמונה בניסים, ומכסים כל הניסים בדרך הטבע. כי עיקר הניסים בארץ ישראל. כי ארץ ישראל שותה תחילה ושתייתה מהתהומות, שם לשון ותהום כל העיר. אז מה זה ותהום? מלשון מהומה, כן, תמיהה. אנשים הומים כשהם רואים את הנס, אז ארץ ישראל שותה מינה תהום, תהום זה נס, כן, כמו שאומר, שעל דבר ניסי תמיהים העולם. וזה תהום אל תהום קורה, כי יש ניסים עילאין שהוא בחינת תהום עילאה, יש ניסים תיטאין שהם בחינת תהומה תיטאה. אני חושב שאת זה לא למד. כן, מה אתה אומר? חוצפה יסגה. האם זה אפיקורסים? ודאי שלא. זה שבעקבות משיחה חוצפה יסגה, זה בגלל שהאמונה פורצת. זה ההבחנה של הרב קוק. כלומר, שלא החילונות היא האפיקורסות. זה להבין את זה. יש לבוש, אבל בעצם אומר הרב, זה שיש אמירות אפיקורסיות, מה שנקרא חילונות, זה בגלל התפרצות של אמונה גדולה של הנשמה, שאינה מסתפקת יותר בתבניות הרגילות של המחשבה. שאצלה, האמונה הדתית הרגילה היא האפיקורסות. ולכן היא פורצת את הגבולות. בסדר? יוצא לפי זה שהאפיקורס, הארץ ישראלי, הוא סופר מאמין, ענק. כן? יוצא לפי זה שבאמת זה דבר מאוד מעניין. אם אתה מעמיק בדברי רב נחמן, חבר את זה לדברי הרב קוק, יוצא שמשהו אומר שאין בן דוד בת שיכלו אפיקורסים, הכוונה מי שלא רוצה ארץ ישראל. כן, בבקשה. כן. יפה. אז האמונה שיותר מתאימה לגלות זה האמונה הקטנה. אבל האמונה בטהרתה זה בארץ ישראל. יש שני סוגי אמונה. כן? יש אמונה לא רציונלית. זה אמונה של גלות. מה זה אמונה לא רציונלית? זה אתה מאמין במה שלא במציאות. כן? אתה מאמין שיבוא משיח. מה זה משיח? כשאתה בתוך הגטו, אתה חושב שהמשיח עוד מעט ירד עם ענן ורוד סטריאופוני ויקח אותך לירושלים. נכון? האם זאת אמונת היהדות? בוודאי שלא. אבל זאת האמונה של הגלות. האמונה של היהדות זה שיש קשר בין עם ישראל לריבונו של עולם כשעם ישראל מאורגן כאומה בארצו. כלומר, דרך המדינה היהודית מתגלה השם. זאת האמונה האמיתית. ממילא יש גם השלכות של פעולה פוליטית, מעשית, טכנית, של גאולה. יש בשמות רבה איזה מאמר מפתיע מאוד. כתוב שמשה אמר לקדוש ברוך הוא, כשהקדוש ברוך הוא שולח אותו לבני ישראל, הוא אומר, והם לא יאמינו לי. עם ישראל לא יאמין ש... כן, כי יאמרו, לא נראה אליך השם. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, מאמינים בני מאמינים הם. הם מאמינים בני מאמינים. מה זה הביטוי הזה? הרי משה אמר, הם לא יאמינו. אז מה הקדוש ברוך הוא היה צריך לענות לו? מאמינים הם. נכון? ככה צריך לענות לו? מה זה מאמינים? בני מאמינים. הוא אומר לו, תראה, עם ישראל יש לו בעיה. במקום להאמין, ואז מי שמאמין עושה משהו כדי להביא גאולה, הם החליטו להיות מאמינים בני מאמינים. כלומר, שאופן הקיום שלהם זה רק להאמין. ובמילה הם לא עושים כלום. ברור? זה מובן מה שאני אומר. כלומר, מאמינים בני מאמינים זה העמדה של היהודי בגלות. וזה בדיוק הביטוי. ואנחנו מאמינים בני מאמינים, ואין לנו על מי להישען, אלא, 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 עליו אינו שבשמיים. נכון? אז מה אתה עושה? אתה לא עושה כלום. מה? אז זה שיר גלותי לחלוטין. אני לא יודע אם אפילו הוא לא שיר של כפירה מבחינה מסוימת. כן? אם אתה מאמין, אז תעשה משהו. או? יש... רואים שכשמשה רבי... מה? תוך כדי מעשה. זה משהו, אם אתה עושה, אבל אז זה פה סתירה. אז תגיד, ואנחנו מאמינים. אז תגיד, בני מאמינים. אבל יש, כשמשה רבנו רוצה להישלח, הוא אומר, לא יאמינו לי. לא יאמינו לי, למה? אומר הנציב וולוז'ין, לא שהם לא רצו לצאת ממצרים, רצו, אבל לא חשבו שזה יבוא על ידי אחד כמו משה. כי אמרו, לא נראה אליך, השם. למה אליך לא? כי משה היה נראה כמו גוי. כן? הוא גדל במצרים, גדל במדיין, מדבר יידיש במבטא מצרי, גרמנית במבטא ארמי, בקיצור, לא מבינים אותו. מדבר בתרבות כללית. איך אומר שם הנציב וולוז'ין? היה מלומד בחוכמות ובלשונות. ולכן, משה אמר, הם בטח לא יקבלו אותי. אז מי אתה רוצה במקומך? אומר בי אדוני, שלח נא ביד תשלח. חזל, שלח נא את מי שאתה רגיל לשלוח. אז הוא מתכוון למישהו, אומרים חזל, הוא מתכוון לאח שלו, אהרון. אהרון גדל עם בני ישראל, ישב איתם בגטו, עסק במסורות של האומה, אלו זקן, חבל על הזמן. כולם אהבו אותו. אז אומר משה, למה אתה שלח אותי? אני נראה כזה בעל תשובה. שלח אותו. ויחרף השם במשה. זה ביטוי חריף מאוד. הרמב״ם אומר שלא מצאנו חרון אף אצל הקדוש ברוך הוא, אלא על עבודה זרה בלבד. אז כנראה זה נקרא עבודה זרה. ויחרף השם במשה. ויאמר, הלו, אהרון אחיך הלוי. מה זה אהרון אחיך הלוי? הרב שיושב בגטו, בבית המדרש. ידעתי כי דבר ידברו. מה זאת אומרת? הם כל הזמן מדברים. אתה שואל את אהרון, נו, מה יהיה? הקדוש ברוך הוא ישלח גואל. יהיה בסדר. הקדוש ברוך הוא יבטיח לעבוד, שנצא ממצרים. אל תדאגו, צריך להתחזק באמונה, בתפילה. ידברו. דבר ידברו. לכן הקדוש ברוך הוא כועס. אתה רוצה לשלוח דתי? אלא מה? יש בעיה אחרת. שהמנהיגות הציונית, החילונית, תמיד הרגישה איזשהו, כלומר, רגשי נחיתות. כי הרי, האם יש לנו, מרגישים תמיד שהרב ההוא עם הזקן, זה היהדות באמת, באיזשהו מקום. ולכן מחפשים איזשהו גושפנקה. כלומר, מאז, חובבי ציון וההסתדרות הציונית וממשלות ישראל וכל מה שאתם רוצים, תמיד ישב בשלטון לפחות זקן אחד. ואפילו מבחנים היו לשחד אותו רק שישב איתנו. אז באמת משה אומר לקדוש ברוך הוא, רגע, בסדר, אז אתה לא רוצה את אהרון. אבל אולי הוא לא כל כך יאהב את זה שאני אקח את השלטון. הלא אהרון אחיך הלוי, ידעתי כי דבר ידבר הוא, הנה, יוצא לקראתך, וראהך ושמח בליבו. כלומר, אתה יכול ללכת. יש אחד מהרבנים, הרב קוק, הוא איתך. אתה יכול להקים את המדינה. הבנת? כן, בבקשה. האם לפי מה שאני אומר, וידבר, זה לשון גנאי. זאת אומרת, אתה מבקש ממני להגיד במפורש דברים שאני אומר רק ברמז. אז זה בעיה. כי חוש הומור זה לא דבר שקונים. טוב, בבקשה. צריך לעשות דברים, לא רק לחשב דברים. אנחנו עושים יותר מדי ולא מספיק מאמינים? לא. לא, לא. לא, יכול להיות שיש דבר כזה, אבל בינתיים לא. כן? כן, בבקשה. בינתיים יש רק שיתוק. זאת אומרת, הציבור הדתי מתאהב בשיתוק. יש בעיה בזה. כלומר, שכשברגע שיש אפשרות להוציא אל הפועל באופן מעשי, משימה פוליטית וכדומה, על המקום יש רגליים קרות. רוצים להיות בלתי רלוונטית, ויש לזה סיבות עמוקות מאוד. כי הסיבה העמוקה מאוד היא חוסר אמונה. זה מה שאומר רב נחמן. אם אתה מאמין, אז צריך לעשות. כן, בבקשה.
אבל,
הבנתי, מה אהרון, כן? כן, שם רק מדברים, אבל צריך מישהו שמבין, מה? ורחב, כן, יש דבר, זה סימן שזאת הייתה דאגתו, לא, ורחב ושמח בליבו, זה היה תשובה לדאגה של משה, כלומר מרגישים מתוך הפסוק, ורחב ושמח בליבו, סימן שזאת הייתה דאגתו של משה, שהוא חשש שלא ישמח אהרון. אז אומר לו כזה שכו לו, יש בכל זאת, בתוך בית המדרש, מי שמסוגל לראות שהפעולה שאתה הולך לעשות היא חיובית. כן? על משה ספציפית, כי משה למד מדעי המדינה. זאת אומרת, מה שלא לומדים בבית המדרש של אהרון זה מדעי המדינה. משה לעומת זה גדל בבית פרעה. אז הוא יודע איך מנהלים מדינה. בסדר? איך מקימים ארגון שיביא להקמת מדינה וכו'. טוב. אז זאת אומרת, זה פה דבר מאוד חשוב, לא תמיד היהודים הדתיים מאמינים שזה נכון מה שהם מאמינים בו. ואז אומר, יש קושי להוציא לפועל את הדברים. כן. משה לא ארגן מדינה? מה? משה לא ארגן מדינה? יעיין הכבודו בפרשת משפטים, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, הוא קיבל את ההצעה. חוץ מזה, משה תפקד כמלך, עד כמה שאני זוכר לו. 40 שנה, משה מלך, בעם ישראל. מצוין. אפילו יצא למלחמות, קרת בריתות, גבה מיסים. כל הפונקציות של מדינה, חוץ מטריטוריה, אבל הכל היה שם. לא, הקהילות בגולה, הם היו תחת השלטון של מישהו אחר. זאת אומרת, זה נכון שהייתה איזו מין אוטונומיה משפטית, אבל מי שקובע בסופו של דבר זה המלך הגוי. מה שאין כן משה, תפקד כמלך ממש. הלאה. והיה בשורון מלך, מלך זה משה. אנחנו רואים חזר. בואו נמשיך. איפה היינו? כן, לגבי תהום, כן. וזה תהום אל תהום קורא, פסוק בתהילים. אז מה זה תהום אל תהום קורא? כי יש ניסים עילאין, שהוא בחינת תהום עילה, ויש ניסים תיטאין, שהם בחינת תהומה תיטאה. מה זה ניסים עילאין, ניסים תיטאין? לפעמים נס שהוא אחלה נס, אתה רואה פתאום הים נפתח, משהו... יש פעמים ניסים תיטאים, נסתרים, כוונה, שפועלים דרך הנסיבות המסובכות של החיים. ומלאך שכלול מכל הניסים, משני התהומות, דמיה לעגלה. כן, הגמרא במסכת תענית אומרת שהמלאך שממונה על התהומות, ולפי רב נחמן הכוונה שממונה על הניסים, דומה לעגל. מה זה עגל? שהוא בחינת עיגולים בחינת אמונה. כלומר, אצלו המילה עגל פירושה. להאמין, כמו שכתוב, ואמונה סביבותיך. ופריטה סביבתי, כתוב שהשפתיים של אותו מלאך, יש לו שפתיים חתוכות. מה זה חתוכות? שהוא בחינת תפילה. כמו שכתוב, אדוני שפתי תפתח. והוא כללות הניסים, וזהו פירוש, עד שתכלי פרוטה מן הכיס, כי יש בני אדם המכסים כלליות הניסים, הכלולים במלאך, ופריטה סביבתי, מכסים בדרך הטבע. וכשתכלה זאת, ותתרבה אמונה בעולם, אז יבוא משיח. אז אנחנו עד ימי הציונות לא ידענו למה התכוון רב נחמן. כלומר, יכול שגם רב נחמן לא ידע איך תהיה האמונה הזאת. אבל בימינו זה יתברר. דרך החוצפה די כדי להמשיך. כי עיקר, הסברתי גם בשם פרק שירה, נכון? שירת הכלבים. לא? ידוע. יש בעולם הסמלים של חז"ל, של התנך. החיה שמסמלת חוצפה זה הכלב, נכון? והכלבים, עזה נפש. יש, כן, זה חוצפה, כן, הרי הכלב, אני עובר ברחוב, אני נזר הבריאה, נכון? צלם אלוהים. פתאום הוא נובח עליי, מה הוא בכלל? חוצפה, נכון? זה ממש לא בסדר. ראיתם פעם כלב נובח? זה ממש מרגיז, נכון? מה הוא חושב את עצמו? אני נזר הבריאה. אז זאת אומרת ש... יש לכלבים חוצפה. עכשיו, המדרש המפורסם בשם פרק שירה, מכירים? אז יש שם שירה של כל בעל חיים. אז מה השירה של הכלבים? מה? השירה של השור, זה ידוע. השירה לשם, כי גאור, גאור, נכון? מה השירה של הסוס? הנה, כן, עבדים, וליד אדוניהם, נכון? כהנה שבחה על יד גבירתה, כן איננו, אלא שאלוהינו, עד שיכוננו. אבל, מהי השירה? זה לא אני, זה הפרק שירה כותב את זה, מה אני... זה גדולי ישראל כתבו את הספר. אבל מה השירה של הכלבים? מעניין שזו השירה האחרונה, כאילו זה אחרית, אחרית הימים, כשחוצפה יזגה. אז מה כתוב שם? הם שרים, בואו, נשתחווה ונכרע, נברכה לפני השם עושה. בקומה, מה המדרש הזה רוצה לומר? שדרך הנביחה של הכלב, הבור שלו, יש רצון של קבלת מלכות שמיים אמיתית. לא דרך ההערות הקטנות של התפיסה הדתית המקובלת. בסדר? זה מה שאומר. אז מה שאומר, כשתיכלה זאת, ותתרבה אמונה בעולם, אז יבוא משיח, כי עיקר הגאולה תלוי בזה, כמו שכתוב, תבואי, תשורי, בראש אמנה. כן. כן.
אלו
בגלל
שאנשים כן
הצטרפו
למהלך,
אז זאת אומרת ש... לא יודע. אבל אי אפשר... מה השאלה?
מה העניין של העגל והעיגולים?
הוא מסביר שזה לשון אמונה. זה בחינת אמונה, נכון? הוא אומר, עיגולים זה לשון סביב. נכון? לא יודע, אני יודע שעיגולים הוא אומר לשון סביב. למה לעשות פלפולים? לא, צריך להבין מה הוא אומר. אתה יודע למה אתה לא הבנת? בגלל שאתה רוצה לקשור את זה לדברים שקראת במקומות אחרים. אם תנסה להבין מה שהוא אומר, הכל ברור. הוא אומר, העיגול זה מלשון סביב. נכון? וכתוב, ואמונה סביבותיך. אז אם כן, מבחינה אסוציאטיבית, העגל, עיגול, סביב, שווה אמונה. מה שהיה להוכיח. פשוט. בסדר? זה צדיק למד, נתון, משל. הוכחה,
משל. יש קשר לעגל
הזהב? האם זה קשור לעגל הזהב? כן, ודאי שיש קשור. הרי מה זה העגל? זה אמונה גדולה. קומה, עשה לנו אלוהים. זה פרץ של אמונה דתית. כלומר, העגל זה, איך לומר, זה החוויה הדתית. זה מה שהתורה באה לפסול, כמובן. טוב, בואו נמשיך. נו, מה? מה? כן, זה פתוח, פתוח. זה כמו שזה מתפלל. ככה פה מתחילים את התפילה, נכון? בפסוק הזה, עד כמה שאני זוכר. לפחות, אני זוכר, כשאני התפללתי, שאמרתי את הפסוק הזה. טוב. זה מודפס בסידור, מה אני... טוב. אבל, אי אפשר לבוא לאמונה. עכשיו בואו, פה אנחנו נעשים יותר לעומק של הדברים. עד עכשיו זה מה שלמדנו פעם שעבר. אבל אי אפשר לבוא לאמונה על ידי אמת. כמו שכמובן בזוהר, והיה צדק אזור מותניו, ואמונה אזור חלציו. היינו צדק, היינו אמונה, ואמרו שם, אמונה התקריה, כאן התחבר בה אמת. טוב, זה קצר מאוד, אבל הוא אמר פה דבר מאוד מאוד עמוק. אמונה אמיתית היא אמונה שמחוברת לאמת. אם לא, זה לא אמונה. זה סתם בלוף. יש אולי על פי הדקדוק. המילה אמת... זה יחיד או רבים? יחיד. מה הרבים של אמת? אמיתות? לא נכון. תסתכלו במילון אבן שושן, תראו. לא, שמה זה לא, הוא לא כותב רבים בכלל. המילה אמיתות היא הרבים של המילה אמיתה. אמיתה, רבים, אמיתות. מה זה אמיתה? דבר שנתאמת. כלומר, דבר שהתברר כשייך לאמת, אז הרבים של אמיתה זה אמיתות. אבל אמת בהגדרה אין הרבים. ככה לפחות לפי המילון. עם כל זה, לא ייתכן שאין רבים בכלל, אלא, יש להשוות למילים דומות. יש, הרי המילה אמת היא מילה נקבית, המסתיימת בתו. נכון? זה נקבה, אמת, וזה מסתיים בדברים. זה מסתיים בתו. הרבים, למשל, יש לנו מילה דומה, בת. בת, זה מילה נקבית, מסתיימת בתו. רבים? בנות. אז מאיפה הנון הזאת צצה? הנון היא בשורשי השפה, רק היא נפלה. בערבית היא נשארה, בינט. למשל, כן? בינט. זה בת בערבית. אז יש נון. רק שבעברית זה התקצר. בת. אבל במקור הנון זה. לכן בערבים, בנות. כמו כן גם, אמת, אמונות. כלומר, האמונות הן הופעות שונות של האמת. ומילים אחרות, אפשר לומר שהאמת היא כמין מקור, ויש אופנים שונים של תפיסת אותה האמת, אנחנו נקרא להם אמונות. יוצא לפי זה שלא שייך לדבר על אמונה אם אין אמת קדומה לה. מובן? אז יש אמונות ויש שטויות. זה שני דברים שונים. לכן אומר, אי אפשר שתהיה, אי אפשר להבוא לאמונה אם לא על יסוד של אמת. איך אפשר להגיע לאמת? ואז אנחנו עוברים בצעדי ענק ובדהרה לעבר עוד ג' ואי אפשר, אומר רב נחמן, לבוא לאמת, אלא, טוב, זה פה חסידות בריבוע, אלא על ידי התקרבות לצדיקים. וילך בדרך עצתם. ועל ידי שמקבל מהם עצתם, נחקק בו אמת. מעניין מאוד מה שאומר כאן. זאת אומרת שהאמת חייבת לעבוד דרך אישיות. זה מה שאומר, נכון? כלומר, אם זה לא עבר דרך אישיות, זה לא אמת. אז מה זה כן? אז זה חוכמה. כן, מה שדיברנו קצת מקודם. שיש אמת שמגלה את הרצון, ויש אמת שמגלה את הסדר. אז לגלות את הסדר זה נקרא חוכמה, שכל, אבל זה עוד לא אמת. כדי לדעת מה האמת, אני צריך לדעת מה הכוונה. והכוונה נמסרת על ידי בעלי רצון ובעלי כוונה, ולכן צריך צדיקים. לכן למשל, תורה איננה יכולה להיות נלמדת, אלא אם כן יש לך רב. ומהו הרב? כך קיבלתי מרבותיי, שרב זה מי שהיה לו רב. כי אם לא היה לו רב, אז הוא לא רב. לכן הוא נקרא תלמיד חכם. הוא תלמיד של חכם שקדם לו. כי דרך החכם שקדם לו עובר הדיבור. ולכן הוא אומר, אתה לא יכול להגיע לאמת, אלא להתקרבות לצדיקים, ולקבל עצתם. ועל ידי שמקבל מהם עצתם, נחקק בו אמת. אז יש פה בעיה, אפשר גם שמישהו יעבוד עליך. נכון? אולי הוא לא חכם, אולי הוא סתם עושה כסף, מחפש כבוד, איך אתה יודע? שאלה טובה, לא? שאלה זו שואל רבי נחמן בתחילת ליקוטי מוהר"ן חלק ב' בתורה א'. נסתכל לרגע אחד, בתורה א' של ליקוטי מוהר"ן תניאנה. אז שם הוא שואל באות ג' עוד ד' סליחה, לא סליחה, עוד ג' ולקשר עצמו לשורשי נשמות, הנשמות של ישראל צריך לידע, מה הבעיה? דיקותי מוהר"ן תניאנה, תורה א', מה כל כך מסובך? עוד ג' זה הכי מסודר שבעולם הספר הזה, מצאת? עוד ג', יפה. ולקשר עצמו לשורשי הנשמות של ישראל, צריך לידע מקור כל הנשמות ומקור חיותם, ואחד כל נשמה ונשמה מקבלת חיות. והעיקר, לידע, כל מפורסמי הדור. בחברה של רב נחמן, מפורסם, הכוונה רב. צריך להגיד כל המפורסם. כי אם אינו יכול לידע ולקשר עצמו בפרטיות עם כל נשמה ונשמה, צריך לקשר עצמו עם כל מפורסמי ומנהיגי הדור, כי הנשמות נחלקים תחתם. כי כל מפורסם ומנהיג הדור, יש לו כמה נשמות פרטיות השייכים לחלקו. וכשמקשר עצמו עם המפורסמים, הוא מקושר עם כל פרטי נשמות ישראל. אך, צריך לידע ולהכיר את המפורסמים, כי יש כמה מפורסמים שהם בשקר. והם רק על ידי עזות, כמו שאמרו חז"ל, עזות מלכותא בלא תנגא. אז איך נדע? עוד דלת, ולהכיר את המפורסמים, איזה הוא על ידי עזות, הוא על ידי בניין ירושלים, שהוא בחינת הלב, ואז יש פה פרק שלם, שאנחנו לא נלמד אותו עכשיו, שהתפקיד שלו זה להגיד, לעזור לנו לזהות איזה צדיק זה באמת ואיזה בלוף. בסדר? אבל נחזור. לכן, אמנם לא עוסקים בזה, אבל רק שתדעו שרב נחמן השקיע בנושא הזה. כן? לדעת לזהות, מתי ההשפעה של הצדיק היא השפעה אמיתית, מתי הוא באמת צדיק וכו'. טוב, פרק, אז אני שוב חוזר בליקוטי מוהר"ן חלק ראשון, תורה זין, אות ג' ואי אפשר לבוא לאמת, אלא על ידי התקרבות לצדיקים, וילך בדרך עצתם. ועל ידי שמקבל מהם עצתם, נחקק בו אמת. תראו לי ביטוי נחקק. מה ההבדל בין חקיקה לכתיבה? כתיבה אפשר למחוק, חקיקה אי אפשר למחוק. כלומר, החקיקה זה דבר שיש לו יציבות. מעניין, בשפה הערבית, איך אומרים אמת? איך אומרים אמת בערבית?
יש.
יש? לא. מה? אל-חק. חק. חק. בערבית. לא בערמית. בערמית זה מה שאמרת, קושטה. אבל, או קשות. אבל פה אני מדבר בערבית. בשפה הערבית, אל-חק זה אמת. כלומר, אתם רואים, יש פה איזה, כלומר, אינטואיציה של השפות השמיות, שהיא קושרת את האמת עם מה שלא ניתן למחיקה. אנשים מפחדים, שמה אמת תתבטל מן העולם. אמת לא יכולה להתבטל, היא חקוקה. כן. מעניין, יש בספר יוב. יוב אמר, מי ייתן איפה ויכתבון מילי. מי ייתן בספר ויוחקו. מה רצה יוב? אומרים חזל שיוב רצה לתת את התורה. הוא חשב שהדברים שלו זה דברי תורה. לכן אמר, מי ייתן בספר ויוחקו, שזה יהיה חקיקה, לא כתיבה. לכן, הוא אומר, כשאדם מקבל עצה של הצדיק, נחקק בו אמת, כמו שכתוב, הן אמת חפצת. כשאתה חפץ אמת, בטוחות ובסתום חוכמה תודיעני. כי העצות שמקבל מהם, הוא בחינת נישואין וזיווג. זה כבר מתחיל להיות הרבה יותר רציני. כלומר, כשאדם מקבל מן הצדיק, יש אצלו חוויה של אמת שמדמה לעוצמת החיים שיש לזיווג. וכשמקבלים עצות מרשעים, שאדם יכול לקבל עצה מאדם רע, גם זה חוקק משהו. אבל לא ממש חוקק, הוא בחינת נישואין בקליפה. הנחש השיעני לשון נישואין. כן? כי הרי שין, סין, אותה אות. עוד התורה לא כתוב אם זה שין ימנית או שין שמאלית. אז הוא אומר, הנחש השיעני, זה לשון נישואין דקליפה. עצות הנחש שקיבלה הוא בחינת נישואין. ועל ידי נישואין הטיל בה זוהמה. כן? זה העומק של דברי חז"ל שאמרו שהנחש בא על חווה. אז זה בא על חווה, יונה שהכניס בה איזה מין שיעבוד מנטלי שגורם לה לאמץ את עולם הדעות של הנחש. ובמעמד הר סיני פסקה זוהמתם, כפי שכתוב במסכת שבת דף קוף מ"ו. מה זאת אומרת פסקה זוהמתם? מהי הזוהמה? הזוהמה זה המסך. יש מסך שמבדיל בין הנברא לבורא, זה הקליפה של הנחש. מעמד הר סיני חשף את מי שאמר והיה העולם, לכן פסקה זו המתם. כי שם קיבלו תרייג עיתין לקדושה. בסדר? קיבלו תרייג עיתין. אז הכל בסדר. עיתין? מה אתה אומר? זה יכול להיות עת שבו כותבים, אבל זה לא נכון. עיתין זאת מילה ארמית שפירושה עצות. מה זאת אומרת? תרייג עצות? אנחנו מכירים את המושג בתורת הנגלה תרייג מצוות. אבל הזוהר אומר שהמצוות זה עצות. אז מי דבר זה? מה מתכוונים עצות? מה? לא, אז זהו, זה לא המלצות, כי הרי אני חייב, מצווה אני חייב לקיים. אז, מה, אז למה, למה התכוונו בביטוי הזה? כן? העצה, זה כנראה, מי צריך יועץ בדרך כלל? הקלאסיקה של מי צריך יועץ? המלך, כן? כן, מלך צריך יועצים. השיבה שופטנו כבר ראשונה ויועצנו כבר תחילה. אז היועץ הוא האיש הפוליטי שמוציא אל הפועל את מלכותו של המלך. אז התורה מחוברת אל עומק האמת של נשמת האדם, אבל צריך עצות איך להוציא את זה אל הפועל. אז יש לנו תרייג עתין שמוציאות אל הפועל את אותה אמת. זה מה שאומר שם. כי שם קיבלו תרייג עתין לקדושה, והייתה להם נישואין בקדושה. ולמה נקרא עצה בבחינת נישואין? איפה זה? מה קשר נישואין עצה? כי הכליות יועצות. וכליות הם כלי ההולדה, כלי הזרע. נמצא כשמקבלים עצה מאדם, כאילו מקבלים ממנו זרע. זה דבר מאוד מעניין. כי הזרע, כשהוא חודר אל הגוף, הוא עוד לא הילד, אלא זה יתפתח. כן? כלומר, יש מה שנקרא הפריה רעיונית. אדם מקבל, שומע איזה רעיון. בסדר, מה הוא עושה עם זה? הוא עוד לא יודע. אבל זה מתחיל להתגלגל בקרבו. ואז זה נכנס להיריון, יוצא מזה עובר, מחשבה שלמה, איזה, איך אומרים? ילדי רוחי. משהו נולד בקרבי. אז מה שאומר כאן, נמצא כשמקבלים אדם, עצה מאדם, כאילו מקבלים מנו זרע, והכל לפי האדם, עם רשע, עם צדיק, או צדיק. ובשביל זה, התורה מתיש כוח, ונקרא תושיה. כן, חזל אומרים, למה נקראת התורה תושיה? שמתשת או מתששת כוחו של אדם. נכון? כי הם תרייג עיתין, כמו שכתוב, לי עצה ותושיה. ועצות הם במקום נישואין, בחילת זיווג, המתיש כוח. כלומר, בזיווג יש גם מפגש עם אישיות אחרת. וההכללה של אישיות אחרת בקרב האישיות האחת, זה התשה של האישיות הראשונה. תמיד אומרים כל הפסיכולוגים, בשביל להתחתן צריך להסכים לעבור שינוי. נכון? כמה פסיכולוגים צריך בשביל להחליף נורה אחת? מה? לא, מספיק אחד, בתנאי שהנורה רוצה באמת להשתנות. כן? זה התשה. כן? ועצות הם במקום נישואין, מבחינת זיווג המתיש כוח, והצד הצדיק הוא כולו זרע אמת, כן, כמו שכתוב, ואנוכי נטעתיך סורק, כולו זרע אמת. וזהו פירוש, ואנוכי נטעתיך סורק, בחינת הגאולה, כן, למה סורק, זה מלשון שורק. ושורק זה הגאולה, נכון? כמו שכתוב, אשריקה להם והקבצן. איזה גמרא מפורשת, שיש אוף שקוראים לו שרקרק, נכון? נקרא בתורה בשם רחם, ובלשון חז"ל נקרא שרקרק. עכשיו, למה הוא נקרא שרקרק? כי הוא שורק. ולמה נקרא רחם? כי זה מידת הרחמים. עכשיו, הגמרא אומרת דבר קצת תמוה, היא אומרת ככה, שכשהוא על הארץ, הוא לא שורק. כשהוא בענפים של העץ, הוא שורק. אבל אם יום אחד השרקרק הזה ירד על הארץ וישרוק, יבוא המשיח, שנאמר, אשריקה להם והקבצן. מה פירוש הדבר? יש שמידת הרחמים, הרחם, מתממשת בעולם הזה, ואז היא מקבצת את כולם, זה השריקה. זה הכוונה. לכן הוא אומר, ואנוכי נטעתיך סורק, בחינת הגאולה, כמו שכתוב, אשריקה להם והקבצן, ועל ידי מה? על ידי כולו זרע האמת. על ידי עצת הצדיקים תבוא לאמת, ועל ידי זה נקראת אמונה, כאן התחבר באמת, ועל ידי זה תבוא הגאולה, כאן, כי הוא מקבל טיפי השכל של הצדיק, מקבל מהצדיק טיפים. זה אבל, על ידי עצה שמקבל ממנו, וזה הן אמת חפצת בטוחות בכליות. ובסתום חוכמה תודיעני, שאזכה לקבל טיפי המוח, טיפי השכל, על ידי עצה שאקבל מהם, ואז אזכה לאמת, כי הטיפי השכל נקרא כולו זרע האמת. אז מה ראינו? יש בחינת גלות, שזה גלות האמונה. אמונה בחינת תפילה, בחינת ניסים, בחינת ארץ ישראל. לכן מי שלא מאמין, יורד לגלות. ולכן עיקר היציאה מן הגלות על ידי אמונה. אבל אי אפשר להגיע לאמונה אלא על ידי האמת, ואי אפשר להגיע לאמת אלא על ידי עצת הצדיקים, ועצת הצדיקים היא בבחינת זריעת אמת בתוך הנפש, ולהציל מזריעה הפוכה שהיא בבחינת נישואין דקליפה זוהמת הנחש. עד כאן זה ברור. עכשיו, מה עושים עם כל זה? את זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה, כל זאת ועוד. שלום.